שוק הדינור, שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון, וסליחה על קולי הצרוד, אני מקווה שהוא לא יקלקל את הסיפור.
התקררת, שוקה, התקררת.
כן, כן, אבל אין דבר, נעבור את זה בשלום. אני רוצה לחזור שוב לשלומי זילבר, ידידנו שאנחנו מדי פעם מספרים פה את סיפוריו.
איש הסיפורים, כן.
איש הסיפורים, שיש לו אתר בפייסבוק, שלו מילים וסיפורים, שהוא בעלי חוויות וסיפורים, ילדותו בגבעתיים.
איך נקרא האתר שלו?
האתר שלו נקרא שלומילים וסיפורים, כי קוראים לו שלומי.
שלומילים,
נכון, וסיפורים. ואני אוהב את זווית הראייה שלו, אתה יודע, יש לו תמיד ראייה מעניינת וחודרת. אקשיב לתקציר מהסיפור הבא. הסיפור קצת פטלטל, אני מזהיר אותך. נסעתי לגבעתיים לסדר משהו בדירת ההורים שלי, ונכנסתי לחנות לקנות בית מנורה. החנות הייתה נורא עמוסה, בצד ישבה אישה זקנה, נראתה כחלק מהחנות, 90 פלוס, קטנת קומה, פנים מקומטות וג'ינג'ית, ג'ינג'ית
עדיין.
כן, משונה לראות ג'ינג'ית, הוא אומר, זקנה ושקטה, כי בדרך כלל הן טמפרמנטיות. וכשאני עומד ככה בתור לקופה, פתאום ניגש מוכר צעיר לזקנה, בידו קופסה, והוא אומר לה, הנה, הנה, הנה פלטת השבת שביקשת. היא שלחה יד, מיששה את זה, ואמרה לו, אבל זה גדול מדי. ואז היא רחנה והרימה מהרצפה פלטה קטנה שלה. אני רוצה כזאת, כמו שלי. תראי, גברת, כך הוא אמר, זה מה יש, זה פלטה גדולה, זה טוב. ואז היא אומרת, רגע, אי אפשר לתקן את שלי? והוא מסתכל על הפלטה שלה משופשפת מיושן, החוטים גלויים, התק השרוף, אומר לה, אי אפשר, מסתהם. ואז היא קמה מהכיסא די במהירות, זעם בעיניה, הצביע על הפלטה החדשה ושאלה אותו, כמה זה עולה? על הקופסה היה מחיר, 129 שקלים. מבלי שתפחים, כך הוא מספר, רוציתי שטר של 100 שקל מהכיס והראיתי אותו למוכר. יש אחד לידי הוציא שטר של 20 ונתן לי, ואחריו הוסיפו עוד אחרים בתור עוד סכומים נוספים. ובעל החנות קלט את הסיטואציה, והוא אמר, את יודעת, מקחי את הפלטה החדשה בינתיים, אנחנו נעשה לתקן את שלך, אל תשלמי עכשיו. ואז היא לקחה את הקופסה ויצאה מהחנות. שאלתי את בעל החנות כמה, ואז כי ביד כבר היה לי למעלה מ-200 שקל שאספתי. ואז הוא אמר לי, 100 זה בסדר. שילמתי לו גם בעד בית המנורה, החזרתי לאנשים הטובים את מה שנתנו לי, ורצתי אחריה. בואי, אני אעזור לך עם הקופסה, אמרתי לה. אז היא אמרה לי, בסדר, מה אתה חושב שאני לא יודע שעבדתם עליי שם? והלכתי לצידה. עכשיו הסיפור מתפתל, שימו. הלכתי לצידה, זה היה בכיוון לדירת ההורים שלי. וברחוב מסוים היא נכנסה לחצר. את שקדיה פרח שם בלבן, החצר הייתה מוכרת לי. לא זרה. משהו פתאום התחבר לי עם אבא שלי. והיא כאילו, היא קראה את מחשבותיי ואמרה לי, ביידיש. היא אמרה, אז לא יבידה אם תעתי. שפירושו ביידיש זה, אתה כמו אביך. ואני נזכרתי באמא שלי, שגם הייתה אומרת לי את אותו משפט שהיא תתבנה עליי. אתה בדיוק כמו אבא שלך. רגע, מה אמרת? שאלתי אותה. היא אמרה לי, אז זו ידנטתי, אתה ממש כמו אבא שלך. ואז לפתע ידעתי מה יהיה כתוב על הדלת. מניה קמינסקי. ואני התיישבתי אצל מניה במטבח. המטבח היה מוכר לי. וזכרתי שבדשא שבגינה עמדה פעם גיגית כביסה, ובקיץ הייתי בא עם אבא שלי, וכשהוא היה בפנים, אני הייתי משתולל בגיגית בדשא. ואז כשיושיט היד למטבח להוציא כוסות תה, ידעתי שהכוסות יהיו לבנות עם יתורים כחולים ושהאוגיות שהיא תגיש לי יהיו בצורת כוכבים. וכך באמת היה. והיו לי מיליון שאלות. מחד, אני נמצא בבית לראשונה, מאידך, אני מכיר כמעט כל פינה. איך? פתאום היא שואלת אותי, תגיד, מה שלום הילדים? אני אומר לה, מה, את מכירה את הילדים שלי? היא אומרת, בטח שאני מכירה, אתה התחתנת בנובמבר 84, יש לך שני ילדים שיהיו בריאים, בת ובן. הייתי בשוק, שאלתי אותה, מאיפה לך? אבא שלך סיפר לי, היא אמרה, אני הייתי בחתונה שלך. רגע, שאלתי, מי את? ואז היא אמרה, מניה קמינסקי, לא ראית על הדלת. אני זוכר, אמרתי לה, אבל מי את? ולמה הכל כל כך מוכר? ואז מבטה חדר לעיניי, קראת לי אז, היא אמרה, דודה מניצ'קה. ולפתע נפלו לי הסימונים בראש. דודה מניצ'קה, אמרתי, קראתי על ברכי, חיבקתי אותה. נקרא לה שיר משיר ביידיש. המילים נשמעו לי מוכרות. נקראתי לבכות. והדמעות הבהירו לי את הרפילי הזיכרון. אבא ואני מטיילים אליה בשבתות. אבא נותן לאמא שעות של חופש ולוקח את הילד, אותי, לחי. והיא מגישה לי תה ועוגיות כוכבים, כמו אלה שאני אוכל עכשיו. לאבא שלי הייתה מוזגת מבקבוק, כנראה משקה חריף, שהוא זכר, הוא תמיד היה קורא לזה תרופה. ושאלתי אותו, תגיד, למה בבית אתה לא לוקח את התרופה? ואז הוא אמר לי שמניצ'קה מרפא לו את הלב. ובקיץ הייתה מניחה גיגית עם מים בדשא, ואבא היה נשאר בפנים כי הוא היה צריך תרופה. אבל יום אחד זה הפסיק. פעם שאלתי את אבא, למה אנחנו כבר לא הולכים לדודה מניצ'קה, ומה קורה עם התרופה שלך? אבל הוא לא ענה לי. וזהו, שכחתי ממנה עד עצם היום הזה. תגידי, אני שואל אותה, אז מי את? מי את? ואז היא נהנחה ואמרה לי, אתה יודע, שנים אני מחכה שתדפוק לי בדלת. לא הבנתי למה הפלטה החשמלית שהתקלקלה דווקא עכשיו, אבל עכשיו אני מבינה, כי אחרת לא הייתי פוגשת אותך. אתה יודע שאבא שלך ואני התאהבנו במחנה בקפריסין אחרי המלחמה. אנחנו עמדנו להתחתן, ואז שלחו אותי להקליט ואת אבא שלך לתל אביב. ולא דיברתי עברית, לא ידעתי איפה לחפש אותו. ואז כשמצאתי אותו אחרי שנתיים, הוא כבר היה עם אמא שלך. הוא אמר לי שהוא לא מצא אותי, והתעייף בה בינתיים. אז אני פשוט באתי לגור כאן בשכונה, לידו. ואני הסתכלתי עליה, מנסה לזהות בנערה בת 20 שמואבת באבא שלי. וחשבתי, מה אני אשאל אותה? האם כל הטיולים האלה בשבתות עם אבא שלי היו כדי לחיות את האהבה שלהם? בכלל, איך שואלים אישה בת 90 פלוס על חיי האהבה שלה? ועוד עם אבא שלי. שאלתי אותה אם היא יודעת שההורים שלהם נפטרו, בוודאי, היא אמרה. ואז קמתי ללכת, הייתי מאוד נרעש. תקלתי מסביב, הכל היה מוכר לי, ואז על השידה ראיתי תמונות. והייתה תמונה אחת שלי כשאני בן 6 בערך. ולידה היו עוד תמונות של ילד אחר. תקלתי עליו לראות אם הוא דומה לי. באחת התמונות הוא היה לבוש במדים. והיא כמו קרא את מחשבותיי. היא קמה, נקשה לתמונה, נגבה ממנה אבק דמיוני. ומבלי ששאלתי אותה, היא אמרה לי, אתה יודע מה? פעם אחרת, בסדר? עכשיו, באמת אין לי כוח יותר לדבר. אני בלעתי גוש בגרוני ופסעתי החוצה. זה מהספר של שלומי זילבר שנקרא 40 מרפסות, ספר ביקורים שלו. ואתה יודע, שימון, הסוף נשאר פתוח.
כן, כן.
כל אחד ייקח אותו לאיזה מקום שהוא רוצה.
כן.
אתה יודע, אחד מהסיומות שאני חשבתי עליהם זה להגיד ששבועיים לאחר מכן היא נפטרה, ואז הוא לעולם לא ידע מי זה הילד הזה השני שהיה בתמונה.
שוק הדינור.
זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, שימון.